עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103
FM. שלום, אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לשר האוצר אביגדור ליברמן. שר האוצר הודיע אתמול על החלטתו לבטל את הזכאות של אברכים שאינם עובדים לסבסוד מעונות יום לגילאי 0 עד 3. תכלית השינוי ראויה. מטרתו לתמרץ את הורי הפעוטות להשתלב בשוק התעסוקה. כל זאת בדרך לתוכנית חינוך חינם מגיל 0 למשפחות בהם שני ההורים עובדים. כלומר, במקום קריטריון סכום ההכנסה המשותף של ההורים, החל היום יחול הקריטריון של מיצוי כושר ההשתכרות. זו יוזמה מבורכת וראויה שאינה חדשה, אך בהחלט הגיע זמנה. היא מכה, ולו במקצת, את העיוות המתמשך בו ציבור העובדים והמשרתים בצבא מופלה לרעה. התמריץ השלילי לחרדים להימנע מהשתלבות בשוק העבודה פסול בעיניי מכל וכל. הציבור החרדי ובעיקר מנהיגיו פרץ מיד בצווחות וזעקות שבר. ומכאן ועד להגדרתו של ליברמן כצורר, גוזר גזרות, קצרה דרך רשע, מטורף, שונא חרדים, פרעו וכיוצא באלה. החרדים יודעים בליבם פנימה, ידוע היטב, כי מנהיגיהם מבקשים להנציח את דלות האוכלוסייה שלהם מטעמים פוליטיים ציניים. אם חלילה ישתלבו בשוק העבודה, בהכשרות האקדמיות והמקצועיות, יקל עליהם הדבר לנטוש את הגטאות שהמנהיגים שלהם מבקשים להמשיך ולכלוא אותם בהם לנצח. בקיצור, לומדי תורה יקרים, צאו לעבוד וצאו לעבוד.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. השבוע הצליחה הקואליציה להעביר את החוק לפיצול הליכוד. הוא כמובן לא נקרא ככה, מכבסת המילים פועלת היטב. החוק קבע פעם שבמקרה של פיצול סיעה יש צורך לפחות בשליש מחבריה כדי שזה יהיה מוכר וללא סנקציות לפורשים. אחר כך קיבע נתניהו לארגן פרישה של 7 מחברי קדימה בראשות מופז וחוקק שגם רבע בסיעה גדולה מספיק. השבוע הגענו ל4 מתוך 30. אלי אבידר מהקואליציה ראה בזה המשך פשעי נתניהו והתנגד, את שיקלי הם כבר לא סופרים, אז היה חשש שכמו חוק האזרחות גם זה ייפול. ולכן הקואליציה לא השאירה שום דבר ליד המקרה, ושלושה מחברי המשותפת, גם מחדש וגם מבלד, נמנעו, וזה הספיק. אויבי ישראל מהמשותפת לא עושים טובות בחינם. אלקין התחמק שנדרש להשיב אם הייתה עסקה, אבל גם אם לא שילמו להם באופל הלילה במזומנים פוליטיים, המשותפת מבינה כי הקואליציה הזו עתידה להיות פרה חולבת. ובטח יש להם עם מי להתייעץ כשמדובר בסחיטת דמי חסות. והנה המדרון החלקלק שממשלת בנט גולשת אליו. התחילו מזה שהם תלויים במנסור אבאס שהוא ערבי נחמד שרוצה עלק להשתלב. עכשיו הם כבר תלויים בבלד. וזה רק יחמיר. כל הצבעת אי אמון, כל חוק בעייתי, המשותפת ורעם ישימו תג מחיר. איך שר ובנט ואלקין ושקד צוללים לתוך הסחיטה הזאת? בקלות, כדי להישאר בשלטון. לא שנתניהו לא כזה, אבל הם הרי באו לשנות. שלום לך, רוני. שלום, שלום.
שלום, מזל טוב, אריה, מזל טוב.
תודה רבה. יש החלטה... בג"ץ דחה את עתירות השמאל, חוק הלאום לא ייפסל.
8-1.
יפה מאוד.
מי האחד?
לא יודע, לא קראתי, רק ראיתי את הכל.
ניחוש, נו, קל.
לא יודע, אני לא... מי, אתה ראית?
ג'ורג' קאר.
ג'ורג' קאר? אה, בסדר. מה שנקרא ערביותו אומנותו. אני אפילו נותן לו, נותן לו פטור מחובת הצבעה.
זה רק חוק הלאום, זה לא חוק הלאומנים. פרופסור.
לא, אבל... זה יפה, חשבתי שיהיה...
מה אתה אומר? אני רוצה לעשות לך חידון טריוויה קטן. מי אמר למי ובאיזה עניין? כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את שם השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רע על עצמו ונטל חייו מן העולם הבא. מי אמר למי ובאיזה עניין?
הרב עובדיה.
מה פתאום? הרמב״ם לספר שלו.
נהדר, עכשיו תשמע, יש לנו חדשות ויש לנו עבודה ויש לנו אנשים ויש לנו
כבר, אפילו מרועיינים על הקו. באנו לעבוד או באנו לדבר?
באנו לדבר. אבל בוא נדבר על כך שספיר לוי, הכתבת של וואלה, שהייתה בהכרעת הדין ובגזר הדין של קרמל מאודה.
מי השיג לך אותה? תגיד קודם כל מי השיג לך אותה. מי עושים במלאכה? אנחנו רק מקשקשים, אתה מבין? יש פה אנשים עובדים. וזה לא אנחנו.
עריכה והפקה, כלומר זה שהשיג את ספיר לוי, זה אסף נבו ואחראי לשידור אילי קונפלד, וערב טוב לספיר.
ערב טוב ספיר.
ערב טוב, אף אחד עוד לא השיג אותי, אז תירגו.
לא השיגו אותך, אנחנו
נמל...
עוד לא השיגו אותי.
את, טוב, זה לא
נושא. זה לתוכנית אחרת.
זה לתוכנית אחרת.
עכשיו תגידי מה היה שם בבית המשפט, ומי שמח ומי היה עצוב.
זהו.
אוקיי, אז קודם כל נתחיל, לפני גזר הדין במחוזי לוד, מחוזי מרכז, התעצפו בהם את ההורים של נפגעי העבירה, אותם קטינים שהיו בגן של קרמל מאודה, התחילו כבר בהפגנה, ראיינו אותם עבור וואלה, דיברנו איתם, הם היו מאוד חסרי תקווה, כשהחל הגזר דין, הדיון, כבוד השופט קובר פירט, איך הוא הגיע לעונש, נזכיר, עונש של 9.5 שנות מעצר בפועל, מאסר בתנאי וגם 400 אלף שקלים שקרמל מאודה תצטרך לשלם למשפחות בעצם. מדובר בעונש הכי כבד שניתן בישראל לעומת מקרים דומים, ובאמת יש פה קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית מבחינת הבשורה שיוצאת מפה לכל אותם הורים שמתמודדים היום בתיקים דומים ודברים דומים. העונש בדרך כלל היה 3.5 שנות מאסר, היום אנחנו רואים 9.5 שנות מאסר,
לא,
זה דבר
שצריך לא
להבין.
זה לא היה בדרך כלל, זה היה העונש הכי גדול שנגזר
הכי
עד
מרבי,
כאן.
הכי מרבי, כן.
אבל,
כן.
אבל צריך גם לזכור, כאן היה הרבה יותר מקרים, וכאן הייתה ממש אכזריות ברמה בלתי נתפסת.
ועדיין כן, ההורים כן. פשוט צהלו. שאלו משמחה, חגגו, זה היה ממש פעם ראשונה, אני מלווה אותם כבר תקופה.
אני הייתי אומר שזה יותר מה שנקרא התפרצות רגשית, שהם ככה כל הזמן היו תפוסים בכעס. מה יכול להיות יותר קשה להורה, מאשר לדעת שהאיש שניצב בפניו יתעלל בבנו הפעוט? והוא לא יכול לעשות כלום, הוא מצפה למה שהחוק יעשה.
ספיר, אמרו משהו על ערעור הסנגורים של קרמל, הם מתכוונים לערער על חומרת הדין?
בוודאי שהם יערערו. הלו?
כן, כן, אני איתכם תוך כדי, אני בכביש. מה נעשה? אנחנו רק חזרנו מהבית משפט. הסנגור של קרמל, הוא בעצם אמר שהעונש המאסר שנגזר על קרמל רחוק מהעונש לא עזרה המדינה. עדיין העונש שנגזר הוא עונש חמור. והוא מאמין שנעשה לה אפילו עוול בצורה הזאת.
הוא אמר אם הם מתכוונים לערער או לא?
מה דרשה המדינה?
לא, הוא עוד לא אמר אם מתכוונים לערער, אבל הוא בהחלט הביע את דעתו שהעונש הוא רחוק מהעונש לא עתרה המדינה.
טוב, הוא צריך להסביר שהייתה לו הצלחה סנסציונית, כי הוא קיבל רק 9.5 שנים ולא 18 מסרי עולם. אבל תגידי לי, מה דרשה המדינה? זה באמת יותר חשוב לנו. המדינה מבין שדרשה, מה היה המתחם הענישה?
בסביבות 14? הפרקליטות ביקשה 14 שנות מאסר בפועל, אבל מאוד חשוב לי להסביר לכם וגם למאזינים, שאף אחד לא ציפה לעונש כזה. ההורים כבר היו עבודי יסוד כשפגשתי אותם לפני הגזר דין, הם לא ציפו לעונש קרוב לזה, אז מבחינתם זה ממש חגיגה, אין מילה אחרת.
ספיר לוי, וואלה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אני חושב
ושלום וערב טוב למוריה.
לא נותנים לנשום פה.
כן, ערב טוב.
שלום מוריה.
את אם של אחת מהילדים בגן של קרמל.
נכון.
בת כמה הייתה הבת שלך שקרו הדברים הנוראים האלה?
הבן שלי היה שם מגיל 3 חודשים עד שנה ו9.
שמשמור יציל, ומה עשו לו לפי מה שאת יודעת?
משכו לו בשיער, הצמידו אותו. הילד שלי זה הילד שחסר לו הכליה, ודחפו אותו על השולחן עד שהבטן שלו נחמצה. הוא עמד שעה 46 דקות ליד הקיר, בלי אפשרות להישען על הקיר. היא פשוט לקחה לו את הפנים וסובבה לו את זה מצד לצד עד שהילד בכה במשך דקות ארוכות.
תגידי, איך מסבירים את זה? רק שנייה, אריה, איך מסבירים את זה? זאת אומרת, מה אמא כמוך חושבת על המפלצת הזאת שעשתה את הדבר הזה? למה בן אדם צריך לטפל בילדים אם הוא יכול להתעלל בהם כך?
אני לא יודעת להסביר, אבל ואי היה לי את התשובה הזאת. אני באמת לא יודעת מה גרם לה להתנהג ככה. אבל עצם העובדה שהיא אומרת שזה שיטת חינוך, אז לצערנו כל המתעללות שנתפסו לאחרונה אומרות את אותה תשובה. כנראה שהמדינה שלנו קצת חשוכה בעיניים ולא התקדמו מלפני 20 שנה.
עכשיו, להערכתך, גזר הדין הוא ראוי, הוא קל מדי, הוא קשה מדי? איך אתם מתייחסים ל9.5 שנות
המאסר? אם אתה שואל את ההורים, מבחינתנו שתיקבר בכלא. בכנות אני אומרת. אבל, ויש אבל גדול, 9.5 שנים זה מכובד. זה התחלה עצומה לזה שרואים את הילדים שלנו. אני מקווה שמטפלות יסתכלו על זה ויגידו, רגע, יחשבו לי כמה פעמים לפני שהם נוגעים בצערה של ילד בגן. שואלים אותנו למה אנחנו שמחים, זה רק 9.5 שנים. צריך להבין, שופט אחד במחוזי יכול לתת 10 שנים. מה שהשופט קובו עשה, זה משהו בלתי יומן. אנחנו כל הזמן נעינו אומרים שאנחנו רוצים דו ספרתי. וחלק מאיתנו גם אמרו שבקושי תקבל. לא ידענו איך להתמודד עם זה. אבל מה שהוא עשה, באמת צריך להגיד לו תודה.
תגידי, הייתם בכל המשפט שם? כל ישיבה באתם?
כן.
כמה הורים?
לא פספסנו אף משפט.
כמה הורים באו כל ישיבה? בערך?
לפעמים באו כולנו, שזה 18, ולפעמים באו פחות. אתה יודע, זה היה מאוד... זה היה המון, וזה גם היה קשה להכיל את זה. כל משפט היינו מגיעים גמורים. אני אישית הייתי בכל המשפטים.
את תגידי משהו לבן שלך? או שאתם משתדלים בכלל לא להזכיר ולא לדבר על זה?
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן 3 ו-9.
לא, מי מדבר על זה? לא, הסלוגן. בריאתי לא כדאי לדבר איתו על זה. לא?
תראה, כיום אני לא אדבר איתו על זה, מה שכן אני הולכת לטפל בו בתת מודע, בציפייה שזה כן יעלה לו וזה יוציא לו את הטראומה מבפנים. אם הוא ידבר על זה, אין ספק שאני אדבר איתו על זה. בדיוק עכשיו אמרתי שממש באי ללכת לחבק אותו ולהגיד לו,
כרמל
נכנסת לכלא. כן, ממש בא לי, אבל אני לא אעשה את זה.
טוב, כן, טוב.
אבל כן, תשמע, שהוא יהיה גדול, אלוהים יהיה איתנו באותם זמנים.
מוריה קואליו,
בריאות.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
דוד אריה, דווקא השבוע פורסם שיפה בן דוד לא מוכנה בשום אופן, לקבל הסכם שיכניסו מצלמות לגן. מה אתה אומר על זה?
לא ברור לי למה.
גם לי?
היום כלי הכרחי לצערנו.
בוודאי.
אנחנו חוזרים לעניין שפתחנו בו, כי זה מה שקרה ממש בפתח התוכנית, חוק הלאום, ואיתנו סלח סעד, חבר כנסת לשעבר ממפלגת העבודה. שלום לך.
שלום גם לך.
מה תגובתך להחלטת בגץ לדחות את העתירות בעניין חוק הלאום?
אני מצטער על כך, אין ספק שאנחנו גם מכבדים את בית המשפט העליון, אבל אין ספק זו מכה קשה למיעוטים בישראל ולדרוזים באפרט. זו מכה קשה שאנחנו נצטרך להתמודד איתה, אנחנו נצטרך להבין מה קרה שם בהחלטה הזו, וקשה לנו מאוד, יום עצוב מאוד לאזרחים 20% למיעוטים בישראל, במיוחד בני העדה הדרוזית שתורמים וקמו ותמשיכו לתרום למדינת ישראל יותר מהיהודים. קשה לי מאוד עם ההחלטה הזו.
אולי הפתרון הוא לחוקק חוק למיעוטים, לגבי זכויות המיעוטים, ולא לשנות ההחלטה לגבי מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי?
אני גם לא מתנגד למדינת ישראל שתהיה מדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו אמרנו שיש לנו בעיה כמה סעיפים בחוק הלאום. אין ספק שעכשיו הממשלה והכנסת יצטרכו להתמודד עם ההחלטה הזו, ואני דורש מהממשלה שכל כך ייחרנו לה שתקום, וגם חלקיה שאני שייך אליהם מפלגת העבודה, אני גם קורא להם עכשיו באמת להתחיל לחשוב על חקיקה מיוחדת, חוק יסוד, שיעגן את הזכויות של בני העדה הדרוזית, יחד עם המיעוטים בישראל, אבל בפרט בני העדה הדרוזית, כי יש להם המון המון זכויות שהן לא מעוגנות בחוקי ישראל.
תראה, יש לי פה עוד ציטוט של השופט עמית מפסק הדין, שאומר שלדידו יש להצר על היעדר ערך השוויון בחוק היסוד הלאום, אך הדבר אינו מצדיק להנחית על חוק היסוד את פטיש של דוקטרינת התיקון הלא חוקתי. גם אם חלקים בציבור הישראלי אינם רואים בחוק היסוד הלאום מקור לגאווה, הרי שאין מקום לדאגה. גם לאחר חקיקת חוק היסוד, ארצנו לא שינתה את פניה. זה מנחם אותך?
ממש לא. אני אמרתי מקודם, אני קורא לממשלת ישראל להתחיל לחשוב על חקיקה מיוחדת שלהגן את הזכויות של בני העדה הדרוזית שנרמסות בעקבות חוק הלאום. אני מרגיש עכשיו ממש פוש. אני צהלו לי על החלטה הזו. אני הייתי מאז שחוקק חוק הלאום, אני מרגיש כמובן אזרח פחות שווה מהאזרח היהודי, למרות שאני לא כזה, אני גם לא רוצה להיות כזה, כי גם אני וגם ילדיי וגם כל המשפחה שלי, יש כמה משפחות שקולות, ואנחנו משרתים בצבא כמו שכל אזרח בישראל. צר לי עם החלטה הזו, אני קורא עכשיו לממשלת ישראל, כמו שהבטיח בנט אחרי שחוקק חוק הלאום, שהוא צר לו עם ההחלטה הזו, עם החקיקה, כך אמר במפורש שהוא לא חושב שזה מפריע לעדה הדרוזית, ועכשיו הוא ראש הממשלה. אני קורא לו ואני עכשיו גם מוציא לו מכתב אישי שלחשוב איך לארגן את בחוק יסוד את זכויותם של בני העדה הדרוזית.
חבר הכנסת לשעבר סלח סעד, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.
תודה, יום טוב.
ואיתנו חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה.
אני מבין שהמפלגות החרדיות והציבור החרדי סוער בעקבות החלטתו של שר האוצר ליברמן. מה בכוונתכם לעשות?
אני לא חושב שרק המפלגות החרדיות, אני שמעתי גם מפלגות שנמצאות בקואליציה, גם באופוזיציה, שחושבות שזה דבר בשונה. אני חושב שכל בר דעת מבין שתוכנית כלכלית ראשונה של שר אוצר במדינת ישראל, איך לגרום ל-21,000 נשים חרדיות, 18,000 סליחה, נשים חרדיות, 21,000 ילדים, שלא יהיה להם פתרון לילדים בראשון לספטמבר, זה לא פתרון כלכלי ולא פתרון לשום נושא חוץ מהתעללות גרידה.
נו, באמת. אתה יודע, אתה מכיר את שינוי הקריטריון מכושר ההשתכרות של התא המשפחתי למיצוי כושר ההסתכרות. זה לא יהיה יותר מזכורת אחת, שניהם יצטרכו להביא כסף הביתה. זה לא חדש, זה כבר 14 שנה על השולחן, ומישהו צריך לעשות את זה. למה לא יכולים לצאת לעבודה? לא רוצים לצאת? רגע, הרב פינדרוס, שנייה אחת. לא רוצים לצאת לעבודה, שיצאו ללמוד מקצוע, שיצאו ללמוד לימודים אקדמיים, זה יחשב להם כאילו יצאו לעבודה. מה העניין הזה של ההסתגרות בבית? למה להנציח את הדלות של האנשים האלה?
ידידי רוני, כן. שני דברים, אני רוצה, אתה עורך דין מלומד, ואתה מבין טוב מאוד שיש הבדל בין אם אתה מודיע לאנשים חבר'ה לא תקבלו משכנתה, לבין אם אתה מונע מהם ללכת לעבודה.
אני גם הייתי שר אוצר, אני מנעתי מהם יותר דברים, תאמין לי.
גם כשאתה היית שר האוצר, אני מזכיר לך, גם חשבת לעשות את זה בהדרגה, וגם אז דרך אגב זה התפתל, וזה לא עזר, גם בהיותך שר האוצר זה לא שינה שום דבר. קודם כל ברמה האידיאולוגית, אתה יודע טוב מאוד שהמסורת התורה עוברת מדור לדור בזה שיש לומדי תורה, בזה שיש לומדי תורה, והחשיבות של לומדי תורה למדינת ישראל היא חשיבות ערכית לכולי אלמה, גם לא לחרדים, לכולי אלמה,
חשיבות
שכתובתה. עכשיו, בשביל שאתה יצאו לעבודה, וגם ממשלת ישראל, גם כשאתה היית ולא סמך לו על כל מה שנעשה אז, אבל גם כשאתה היית ממשלת ישראל, וכל כלכלן מבין שלעודד נשים לצאת לעבודה, זהו צורך כלכלי.
אבל גם
לא
גברים.
לא רק לאותה חברה שיוצאת לעבודה, אבל כרגע מה שאתה עושה,
הרב פינדרוס,
מבחינה...
אתה...
מבחינה מעשית, אורי, שמעתי אותך בקשר וקיבלתי את השאלה, ואני עונה על השאלה שלך. כרגע מה שאתה עושה מבחינה מעשית, הרי גם אתה יודע, ואתה מודע לזה, שהרי זה לא ייצור מחר מצב שהאברכים יעזבו את הכוללים ויכולו לעבוד.
לא צריכים, ביקשו 20 שעות בשבוע, מה קרה?
הרי מה זה יקרה מבחינה
פרקטית? אם אתם נהרגים בעולה של תורה, אני מאמין לזה. תמצאו 20 שעות בשבוע שהאברך ילך לעבוד ויקבל את כל הסובסידיה. מה רע בזה?
אתה לא יודע, אתה יודע מה עם שעות לימוד של אברך. הם לא 180 שעות חודשיות, הם קצת יותר מ-180 שעות חודשיות.
אז תדעו 20 שעות לעבודה בשבוע.
לא, לא, קצת יותר מ-180 שעות בחודש אברך לומד. מעבר
לזה,
אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
רבי יוחנן הסנדלר תיקן נעליים ועסק בתורה.
בסדר, איך כותב הכסף משנה על הרמב״ם, ואיך כותב גם הרמב״ם את לעשות לשם יפה אותו תורתך, כי לצערי הרב לא כל מדינת ישראל יושב וזה לומד את תורה.
רגע, הרמב״ם, הרב פינדרוס, הרמב״ם, רק שנייה, הרמב״ם מקובל על כולנו, אני לא בורח, אתה בורח, הרמב״ם מקובל על כולנו, כל המשים ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילול השם וביזה את התורה.
זה שני דברים. א', למה לא ציטטת את הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שחשקה ליבו ומסר תפשו למען הלימוד התורה, השם מנת חלקו, זה הרמב״ם בסוף הלכות מלכים.
זה מצוין, אבל הרמב״ם עסק ברפואה.
אתה אומרת לעשות לשם בפרדותיך, אבל אני רוצה עכשיו...
אבל הרב פינדרוס, הרמב״ם היה רופא, הוא עבד.
שניכם עושים מעשה שאתם מתאים את המאזינים שלכם. יושב מאזין בבית, והוא חושב שהמשמעות של ההחלטה הזאת היא להוציא אברכים לעבודה. כי המשמעות, אתם שניכם יודעים שהמשמעות למנוע מעון יום.
לא נכון. לא נכון, אני מכיר את התוכנית.
מה היא תעשה קלטי נראה לך ביום בראשון לספטמבר כשאין לה פתרון לילד?
שתגיד לבעלה, לבן שלך ללכת לעבוד. לא, היא תגיד לבן שלך, בטח.
בגלל שהרב הגאון, הרב ליברמן, אמר לה, תהיה רציני, אתה בוא, אתה רוצה להתווכח ויכוח אידיאולוגי, זה בסדר. אבל אם אתה חושב, אם אתה חושב לרגע, או מישהו חושב לרגע, שבגלל זה אברכים יפסיקו ללמוד, הרי ההפך יקרה. נשים יפסיקו לעבוד. אז אתה עושה פתרון כלכלי למדינת ישראל, ואתה עוצר האוצר.
זה לא, לא, אתם לא יכולים לקחת החוק לידיים ולהגיד, אתם רוצים ככה, אז אנחנו נראה לכם. גם את הנשים נפסיק מעבודה.
מה זה קשור לחוק?
בוודאי.
עכשיו אתה אומר דברים לא נכונים בשינוי.
הוא אומר שהם גוזרים על עצמם עניות, הוא לא אמר שהם התפרעו ברחוב.
לא הם גוזרים, אני אגיד לך יותר מזה, לא הם גוזרים על עצמם עניות. לכם, להנהגה של החרדים, נוח שהם יראו עניים ודלים ויישארו בגטאות כדי שלכם יהיה כוח פוליטי, נקודה.
כל אברך יכול להחליט לעצמו,
אנשים בגירים. בגלל שיש לך מיקרופון אתה יכול להגיד שאתה כל שטות בעולם, אתה
מיקרופון כפול ממני.
אתה יודע ואתה מודע לזה. יש לנו אחריות כלפי עם ישראל אחרי השואה, אחרי שנשכחה תורה בישראל, נתמעטו הישיבות, בשביל שתהיה עולם ישיבות. כמה אנשים נכנסים ללמוד באוניברסיטה וכמה אנשים יוצאים מזה פרופסורים. כמה אנשים נכנסים, מתחילים סטארט-אפים בהייטק, והתוצאה של זה זה ווייז ודברים שאנחנו משתמשים בהם. הרי ככה מערכת עובדת, והשמיעה הזאת, ומי שחושב שהחלטה של שר האוצר תגרום לאברכים, אתה יודע שזה לא יקרה, זה לא קרה, לא אצל לפיד האבא, לא אצל רוני ברון, לא אצל נתניהו שר אוצר, וגם לא אצל לפיד הבן, וגם לא יקרה אצל איווט ליברמן, כולכם יודעים את זה. אז להוציא עין ולגרום לנזק לכלכלת ישראל ולגרום נזק לחברה החרדית, אתה יודע שהיא לא טועית.
אתם מתכוונים לעתור, ללכת לבגץ, לעשות הפגנות?
מה בגץ? מי מאמין לבגץ? מה לנו ולבגץ? אתה באמת חושב שמשם אתה בוא הישועה?
מי לבגץ דחה את העתירות נגד חוק הלאום? שכוח גדול לבגץ.
בסדר גמור, בסדר גמור. הם פוליטיקאים לא קטנים, החבורה הזאת שם. הם חבורה, פוליטיקאים לא קטנים. בסופו של דבר, עולם התורה ימשיך להתקיים עם ליברמן, בלי ליברמן, אבל הנזקים שהוא עושה והנזקים שהממשלה הזאת עושה לעם ישראל, מהר מאוד הממשלה הזאת תבוא בעולם כמו קודמותיה.
נו.
תודה רבה לך, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה. תודה רבה.
תודה.
רעות מתתיהו ארגון, תמסור לנו דיווחי תנועה, אחר כך נצא לפרסומות, ואחר כך יש לנו עוד כמה דברים, גם על בגץ, וגם על ההסתדרות הרפואית, והחלטות על המתמחים. כהנה וכהנה. כהנה וכהנה, אפילו לבית המלוכה הבריטי נגיע.
מה?
שלום וערב טוב לדוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון.
שלום.
שלום וערב טוב.
תשמע, האמת היא שהזעקנו אותך לתוכנית כדי לדבר על פסיקה של בגץ, לקטרג על ההחלטה שלהם שאי אפשר לשלול קצבאות מהוריו של מחבל קטין. ועד שאנחנו באים לקטרג, אולי נבוא נברך על החלטת בגץ לדחות את העתירות נגד חוק הלאום?
בקיצור, בגץ זה כבר לא מרץ.
סניף, גם מרץ לא מה שהיה.
מרץ זה גם לא מה שהיה, אבל בגץ עדיין מרץ?
אז אני אומר, קודם כל כן, צריך באמת לברך את בגץ על ההחלטה לגבי חוק הלאום. צריך לומר שלמרות שמבחינה משפטית תאורה, אני למעשה, אני זוכר שגם כשקראתי כבר את במקור את העתירות שהוגשו נגד חוק הלאום, אז אמרתי לעצמי שצריך, בגץ צריך לעשות להטוטים מאוד וירטואוזיים, באמת באיזושהי רמת גמישות יוצאת דופן, ושזה יצליח לפסול את החוק הזה, שבסופו של דבר מדובר בחוק שלקח כמעט 8 שנים להעביר אותו בכנסת, עבר אין סוף דיונים בוועדות, דויק, חודד, סעיפים נפלו, סעיפים עלו וירדו, זה לא איזה חוק שאפשר להגיד שנחקק במחטף, או שהוא ככה פוגע בזכות...
לא בטוח שזה חוק טוב, אבל מה שבגץ בודק זה את התהליך. אם הוא נחקק בתהליך נכון.
לא, הוא בודק שני דברים.
הוא גם בודק אם הוא לא פוגע בחוקי יסוד אחרי.
ברור.
אבל גם אם המהות שלו פוגעת בערכים פוגעים אחרים.
זה כמו שאמר עמית, זה על הקסקס. אני לא חושב שמדינת ישראל שינתה את פניה בעקבות החוק הזה, הגם שיש בו איזה עיוות קטן. בסדר?
אבל אני חששתי, אמור לי דוקטור יפרח, אני חששתי שדווקא על רקע הממשלה החדשה שלא יכולה לחולל שינויים גדולים, בגץ עלול לפסול את זה כי הוא כבר לא מפחד מפסקת התגברות.
אז האמת היא שני דברים, גם אני חששתי, אבל לא רק מהסיבה הזאת, מסיבות נוספות, שאם מי שעקב אחרי פסקי דין חוקתיים של בגץ בשנים האחרונות, אז הוא שם לב שבגץ כל הזמן שותל תקדימים שיכולים לשמש אותו שימוש עתידי בפסילה של חוק הלאום. לדוגמה, תקדים כמו תיקון חוקתי תיקון חוקי שאיננו חוקתי, או כל מיני תקדמים שניסה לקדם אהרון ברק, שכבר איננו שופט בבג"ץ, אבל במאמרים שהוא פרסם הוא מדבר על זה שיש אפשרות לבית המשפט לפסול חוקים כאשר הם סותרים עקרונות ממגילת העצמאות. אז כאשר מי שעקב אחרי התקדמים הללו, שנשתלו ככה בכל מיני פסיקות אחרות נקודתיות, חשש, ואני גם כמה פעמים כתבתי את זה בתורים, שפתאום אתה רואה תקדם כזה שיכול לשמש את בג"ץ בפסילת חוק הלאום. בסופו של דבר, מה שמעניין זה שבעצם בפסק הדין החדש על חוק הלאום, שופטי בג"ץ אומרים, היינו רוצים שעיקרון השוויון ייכנס, שחוק הלאום יכלול את השוויון, היה עדיף באמת שהוא ייכנס, אבל אנחנו אין לנו דרך לפסול את החוק. עכשיו צריך להגיד מילה על השוויון, והרי בעצם אחת הטענות הייתה נגד חוק הלאום, זה בסדר, אתם מגדירים שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אבל בואו תגדירו במקביל גם שיש שוויון לכל האזרחים. עכשיו, סעיף השוויון הוא סעיף שלא סתם המחוקק לא הכניס אותו. המחוקק ראה מה עשה אהרון ברק במהפכה החוקתית בפסק דין המזרחי, פסקי דין אחרים, והוא בעצם מבין שסעיף השוויון ירסק את הרבה מאוד איזונים ובלמים והרבה מאוד חוקים
כן,
אחרים.
כן, ניתן לבגץ הרבה יותר כוח. רק אולי עוד נספיק מילה על הפסיקה הקודמת של בגץ הבוקר. 5-4. 5-4. קבעו שאי אפשר לשלול קצבאות להורים אם הבן שלהם הוא קטין ועשה עבירות הכוחות בפגיעה בביטחון המדינה.
עכשיו כאן אני רוצה לומר משהו אחד, במחילה הקביעה הזאת, זה בעצם הרכב הרוב ברשות השופטת דפנה ברק ארז, מסתמכת בעצם על פגיעה בשוויון. אבל מה ההבדל בין הסנקציה הזאת לבין התקנה של הריסת בתים? התקנה שמאפשרת שבגץ קבע שהיא חוקית, שבא ואמר, אנחנו מדינת ישראל רוצה להרתיע מחבלים, רוצה להרתיע משפחות מחבלים, שלא יצאו לבצע פיגועים, ולכן אנחנו הורסים את בתי המחבלים. הרי בדיוק אותו דבר, זה אקט מאוד מאוד דומה, זה אקט שבא ואומר, תהיה סנקציה למשפחה, והסנקציה הזאת תתבטא בשלילה של קצבאות ביטוח לאומי, ולכן משפחות יפעילו לחץ על הילדים שלהם שלא להיות מעורבים בטרור, ולא לחשוב על הרעיונות הללו. מבחינה מהותית, אין שום הבדל בין התקנה שמאפשרת הריסת בתי מחבלים לבין החוק, התיקון לחוק הביטוח הלאומי משנת 2015, שגם הוא רצה לייצר הרתעה ובאמצעות שלילת קצבאות ביטוח הלאומי, איכשהו כאילו דעת הרוב בבג"ץ החליטה, למרות שההיגיון הוא בדיוק אותו היגיון,
הכנסת יצטרך לחוקק את זה בתוך שנה, לתקן את החוק. תודה רבה לך, דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. ואנחנו לעניין אחר, איתנו פרופסור חגי ציון, יושב ראש ההסתדרות הרפואית. שלום דוקטור ציון.
ערב טוב, שלום רוני ופרופסור אלדד.
שלום פרופסור.
שלום לך, שלום לך. ועדה שלכם החליטה לשנות את מבנה התורנויות ואת משך התורנויות ואת העומס על המתמחים בזמן התורנויות. אתה יכול לספר לנו איך אפשר יהיה לנהל תורנות כשהמתמחה בא בשמונה בבוקר ואחרי 16 שעות או 18 שעות הולך הביתה?
היום זה 26, לא?
היום זה עד למחרת הוא מעביר את המחלקה והולך.
ואז הוא הולך.
כן, אבל היום הוא ילך ב-6 בערב, 8 בערב.
לא, לא, לא. היום אנחנו, מה שהתוכנית שלנו היא קודם כל, צריך להבין, שיש פה תהליך שלא היה כדוגמתו בהסתדרות הרפואית, שמטרתו קודם כל לשפר את תנאי העבודה של הרופאים, ולקצר את התורנויות, כי היום אנחנו חיים בעידן אחר. פעם, כשאנחנו התחלנו יחד עם אריה אלדד, ידידי היקר, אמרנו שהחיים שלנו צריכים להיות, המטרה שלנו זה לרפא את החולים, והבריאות שלנו פחות חשובה, והזמן הפנוי שלנו פחות חשוב, וחיי המשפחה שלנו פחות חשובים. אנחנו חיים בתקופה אחרת, שחשוב לאנשים להיות מעורבים גם בחיי המשפחה, וחשוב להם שיהיה להם זמן פנאי.
מי ירפא את הרופאים?
בדיוק, אנחנו נרפא את הרופאים, ההסתדרות הרפואית. אני הכרזתי כבר לפני 3 שנים, ברגע שנכנסתי לתפקידי רוני, אמרתי שאני הולך לעשות איזושהי רפורמה בשעות עבודה של הרופאים.
אני חושב שאתה צודק, אני מסכים לגמרי שאתה צודק, רק אני שואל, אם ברמת התקנים, ברמת המצאי של האנשים, אפשר ליישם את זה. אני כל פעם שומע את זה, ליבי ליבי לרופאים, באמת. חלק מהם הם גם נמנים על משפחתי, ואני רואה איך הם נקטשים שם. אפילו לא בעיתות חירום הסוג של קורונה, אפילו בעיתות שגרה. אין שגרה הרי ברפואה. כל חולה זה עולם ומלואו. אבל תמיד אומרים לי, מאיפה יביאו את האנשים? מאיפה יביאו את האנשים? אין לנו את כל האנשים האלה.
ככה, קודם כל, בסוגיה הזאת נכון, יש מחסור ברופאים בוני, ואני רואה שאתה מדבר ממש כשר אוצר, ואהבתי את זה, כי אתה הולך ישר לנקודה
נכון.
הבעייתית.
אתם רואים לכל יחס, לכל תשלום, ולכל רפורמה שתעשה אתכם בני אדם, ורופאים, ולא רופאים ולא בני אדם, כי אתם חייבים גם את הבית המשפחה, אבל מאיפה יגדלו? ביממה יש 24, מיטות יש כפול, חולים, הכל, תביא את הרופאים, מאיפה נביא אותם?
יפה, קודם כל מה שאני טוען שצריך להכניס למערכת כל שנה 500 רופאים, והם נמצאים ה-500 האלה, כי היום מסיימים סטאז' 1,500 רופאים, וסך הכל 900 תקנים. לכן מה שאני טוען שאפשר בצורה הדרגתית להוסיף את הרופאים האלה, זה לא יהיה מיידי. ואני שייך לאלה שאומר, אוקיי, חסרים רופאים, בוא תמצא פתרונות, ואני הולך לקראת פתרון של רפורמה בסטאז' לקצר את משך הלימודים ברפואה. מה זה אומר? אם אנחנו עד היום לומדים 7 שנים, מתוכם 6 שנים תיאורטיות, והשנה השביעית היא סטאז', אני הולך לרפורמה שאומרת שבתי הספר לרפואה יקצרו את שנות הלימוד 6 שנים, והשנה השישית היא תהיה שנת סטאז'. הדוגמאות האלה קיימות בגרמניה.
פרופסור ציון, זה לא קפנדריה קצת? זה לא בכמות על חשבון האיכות? הרי מי שכתב את הסיליבוס של בית הספר לרפואה ידע שצריך 7 שנים. לא המציאו את זה.
רוני, חלו שינויים בעולם. תראה, קודם כל, החבר'ה האלה הם סופר מוכשרים. דבר שני, היום אפשר ללמוד היום הרבה דברים באפליקציות ודגמים שונים. אתה יכול ללמוד אנטומיה בצורה הרבה יותר יפה ממה שאני למדתי.
זה נכון, אני מקנה בהם היום, אבל יש לנו עוד חצי דקה. תספר לנו איך מנהלים תורנות במחלקה כירורגית. 4, הרופאים הולכים הביתה, מי נשאר תורן, כמה שעות הוא יהיה?
החולים נשארים, עד שהם מתים.
שאלה טובה, אריה. ידידי, ואני רוצה להסביר. הכירורגים, לא כולם בחרו לקצר תורנויות. יש קבוצה של מקצועות, כמו הרדמה, טיפול נמרץ וכירורגיה ואור ואונקולוגיה, שהם רוצים להמשיך את ה-24-26 שעות, תוך כדי בקשה של עזרה אדמיניסטרטיבית ושל עוזרי רופא שיסייעו להם בזמן התורנות.
שזה בוודאי מבורך ויותר קל לעשות.
אני רוצה חצי שאלה, פרופסור. אם הבת שלי הולכת מחר ללמוד רפואה, מה המקצוע שהיא תוכל לחיות כמו בן אדם הכי נוח ברפואה?
קודם כל, אני מציע לה לא עניין של לחיות כמו בן אדם, היא צריכה לאהוב את המקצוע, ידידי. אני אומר לך, אהבת המקצוע זה הדבר הבסיסי החשוב ביותר לביצוע עבודתך, עבודת קודש בצורה הטובה ביותר.
תודה רבה, תודה רבה, פרופסור חגי. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
אריה, תגיד שלום לאור אלון, בעלה של שגרירת ישראל בלונדון, הגברת ציפי חוטובלי.
שלום אור, חבר.
שלום, שלום, כן, בוודאי, היינו גם שכנים וגם חברים.
אוי ובוי. טוב, אז עכשיו היו מאות ישראלים אתמול בלונדון, כולם הלכו לכדורגל בוומבלי, ואתם הלכתם למלכה.
ראית מה זה?
ראית איזה
פשוט. זה הקרבה.
כן, כן, כן.
לא, לא, רוני, אתה לא מדייק. אתה אמרת הלכתם. מרכבה עם סוסים.
התקרקרתם.
ופרשים מלכותיים.
התקרקרתם. תן לי, אני מגיע לזה. ראינו את התמונות בטלוויזיה. זה, כן, זה בריטניה עם המסורת. איזה כובע, תגיד לרעייתך. שפו על הכובע, שפו על הכובע. תקשיב.
קודם כל, הדבר שהסיק אותנו הכי הרבה בשבוע הזה, זה היה למצוא את הכובע הזה, אז כן, אני שמח מאוד שאתה אהבת.
כן, בסדר. ואז תוך כדי השיחה הנעימה הזאת עם המלכה, באופן מפתיע, פונה אליך המלכה, ושוחחתם מעט, ואתה כותב היום בפייסבוק, ששאלת את המלכה, צריך אומץ, אני אומר, מה העצה אחת לחיים שיכולה לתת לנו לאור ניסיונה עשיר? ואני שואל אותך, מה אתה צריך ממנה עצות? היא לא עשתה כלום בחיים כדי להיות מלכה, חוץ מלהיוולד למלך ולמלכה הקודמים.
קודם כל, אני לא בטוח שמישהו מאיתנו היה רוצה להחליף איתה, והראיה זה שגם אח הגדול של אבא של אביה, כן. שנפטר שהיה מלך, וגם... מה שאתה ראית עכשיו עם אחד מהנכדים שלה,
כן.
לא כולם רוצים את התפקיד הזה, זה תפקיד שהוא בסדר. כן, יש בו הרבה מאוד תובנות, וגם אתה כל הזמן צריך להיות ייצוגי, זה לא דבר קל.
כן, ובאופן מפתיע לא היא גם עונה לך שצריך להיות אנושי, קשרים אנושיים, בוא, מה, כולנו ראינו את הקטר, היא לא בדיוק חנה בבלי של הקשר האנושי הגברת הזאת.
אז זהו, אז אני יכול להגיד לך שכמו כל דבר, בסוף כשאתה פוגש את המציאות, הדברים נראים טיפה אחרת.
כן.
ואני כן יכול להגיד לך שתשמע, אנחנו נכנסנו לשם לשיחה שבצורה כל 10 דקות, אבל האופן שבו השיחה שלה עם ציפי זרמה באופן שוטף, ואיך היא בכללות העבירה, וגם עשתה איתי איזשהו small talk לפני השאלה שלי, זה הראה על רמת אנושיות מאוד 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 גבוהה.
מה, אתה קורא לה ציפי, לא הר אקסלנסי?
אני זכיתי בזה. אני חושב שאחרי 8 שנות נישואים ו3 בנות, אני זכיתי בזה ביושר, בזכות הזאת, לכל אשתי בשם שלה.
אבל אור, אני שונא לקלקל את החגיגה הזאת, אני מבין שכל הטקס המלכותי הזה, וכל הקרבה, וכל הסמולטוק, והדברים החשובים שאמרה, אתם בבקינגהם והיא בווינדזור, אתם בכלל מדברים בזום.
אני לא מאמין.
כן, אני חייב להגיד שזאת הייתה אכזבה מאוד גדולה מהצד שלנו, מאוד מאוד קיווינו לפגוש אותה פנים אל פנים. אפילו...
היא ב-95, היא כבר לא יכולה להתרוע נוכח פני הקורונה.
כן, נכון.
אז ציפי קדה לזום?
זה הייתה, אני חייב להגיד שכן, עשינו את כל כללי הטקס הרגילים, אבל לצערי, כן, מול מסך.
אז תגיד לי מה ציפי אמרה לך בקרקרה בדרך חזרה, מה היא צוחקת עלינו המלכה הזאת?
לא, ממש לא, ממש לא. קודם כל, לא, באמת, באמת, זאת הייתה, היא קודם כל מאוד מאוד התרגשה. היא מאוד התרגשה. אני חושב שלא מבינים את המעמד הזה, עד שאתה נמצא בו, גם אני לא הבנתי, לא ידעתי איך אני אתנהג, וגם אני מאוד מאוד התרגשתי, ואני חייב להגיד לכם שהדבר הכי מרגש זה, הרי בסוף אנחנו לא מייצגים את עצמנו, זה לא ציפי ואור, וזה לא פרסונלי, זה בסוף הכבוד שעושים למדינת ישראל, ולא משנה מי תשים בתוך הקרקרה הזאת, זה כבוד למדינת ישראל.
ואני חייב
להגיד לך שאתה בא ואתה רואה, שאתה עולה על הקרקרה,
נגמר לנו הזמן.
ופתאום אנחנו קולטים,
נגמר לנו הזמן. תודה רבה, דרישת שלום לשגרירה שלנו לציפי. שלום לך.
אנחנו נרד לכרכרה וניסע חזרה לירושלים עכשיו, אריה.
נכון, העורך והמפיק שלנו היום היה אסף נבו, אחראי על השידור אליי קונפלד, העורכת בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. תודה רבה לך, רוני.
שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום.